אני מבקש לייחד את השיחה לעילוי נשמת אלמוג שינוני ודליה למקוס שנהרגו על קידוש השם, השם יקום דמם. כמובן שאירועים כאלו מחייבים אותנו בתפילה לבורא עולם, שנזכה לאותו שלב בגאולה שאויבינו לא יוכלו לנו, ללימוד תורה בהתמדה יותר, ולבירור מקומה של קדושתה של ארץ ישראל, והחובה והזכות של כל אחד לגור ולהיות בארץ ישראל, מה שהכוזרי כל כך מדבר עליו. שתהיה השיחה הזאת לעילוי נשמתם ולרפואת כל הפצועים. רוב פרשתנו עוסקת בחיפוש של אליעזר לאישה ליצחק, בבחינה שהוא עושה, בלי להיכנס לצד ההלכתי של הדברים כעת, שתי וגם לגמליך אשקה. ובעקבות זה אני מבקש לדון על הנתון שהתפרסם לאחרונה על אחוז הגירושין שעלה מאוד בציבור הדתי-לאומי, להבין מאיפה זה מגיע, מה זה מחייב אותנו כאן בבית המדרש, ומה ניתן ללמוד מהפרשה שלנו. ואם ישאלו הבחורים הצעירים של שיעור א', אנחנו עוד לא בפרשה של מציאת אישה, אני חושב שבניין בית לא מתחיל כאשר אדם מחפש את אשתו. בניין בית מתחיל כאשר אדם מעצב את אישיותו. זה עבודת חיים. יש סיפור ידוע על הרב הירש, שאיזה זוג בא אליו כאשר הם פתאום ראו שהילד לא הולך בדרך. שאלו אותו מה לעשות, אז הרב הירש ענה להם כמה דברים, אבל לפני שהוא ענה להם הרב הירש אמר, הייתם צריכים לחשוב על זה לא כעת, אלא הייתם צריכים לחשוב על זה כשהתחלתם לבנות האישיות שלכם, כי חינוך הילדים הוא תוצר של בניין האישיות שלכם, אז הייתם צריכים לחשוב על הדברים. מתחבר לרב הירש לגבי ויגדלו הנערים, לגבי יעקב ועשיו, שיצחק לא ראה את זה בקטנות. אבל כשאנחנו מדברים על בניין בית, זה בעצם איך אדם בונה את האישיות שלו, ואני אסביר בהמשך מה הדברים שאני חושב שנכונים בכל שלב בחיים, בכל בניין אישיות, בכל שלב ושלב. אני חושב שבסופו של דבר יש ארבע סיבות עיקריות, מי שמדבר עם דיינים, עם אנשים שמתמצאים בנושאים האלו, יש ארבע סיבות עיקריות בדור שלנו למה התופעה הנוראה הזאת של גירושין קורית. סיבה הראשונה, האווירה היום שהמעגל של חיפוש הפרנסה והקיום היומי תופס את המרכז. יוקר המחיה עולה, האדם צורך יותר, ולכן רוב היום הוא עוסק בשאלות הפרנסה, ולזה הוא משקיע את כוחו, את מרצו, את כוחות הנפש, וממילא הוא לא פנוי לעסוק בדברים אחרים מספיק. מי שקרא את הכתבה שעליה דיברנו לפני שבועיים, אותם בחורים שלמדו בישיבה וטענו שהם לא מוכנים לחיים, הם מדברים שם על זה שמרוצת החיים לא גורמת להם לפניות הנפשית, הם עסוקים מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, וזה לא גורם להם לפניות הנפשית. בניין בית מצריך פניות נפשית. ולכן ברגע שמעגל הפרנסה והמעגל הזה לוקח את רוב הכוחות, האדם לא פנוי לעסוק בדברים הבאים. סיבה ראשונה. סיבה שנייה, אין מספיק חינוך למידות. רוב המוסדות עוסקים בהקנאת ידע, והחינוך למידות תופס את השוליים בלבד. ובניין בית מצריך נתינה, להיות אנשי חסד, לא רק לתת חסד, להיות אנשי חסד, שתהיה את הרגישות מה השני צריך, עוד לפני שהוא שואל, עוד לפני שהוא מדבר. ואין מספיק בנייה על אנשי חסד, לדעת להקשיב לדעות שאני לא צובר כמותם ולהתייחס אליהם בצורה הנכונה, לדעת לוותר, עין טובה. כל הדברים האלו דורשים חינוך, דורשים תשומת לב, דורשים בניין אישיות, ואין מספיק דגש על הדברים האלו. סיבה שלישית שהרבה רבנים שעוסקים בתחום מדברים עליהם, הדור שלנו זה דור של ריגושים, כל הזמן צריך חוויות חדשות. אנחנו לא יודעים מספיק איך לחיות את ההתחדשות מתוך השגרה, איך בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, איך אדם שמניח תפילין, מקיים מצוות 30 שנה, 40 שנה אחר כך, עדיין ירגיש כאילו זה פעם ראשונה, וממילא זה נותן גם את איתותיו בנושא של הבית. והסיבה הרביעית, הדור שלנו הוא דור של אקספרס, הכל צריך לעשות מהר. יש תור בבנק ויש אל תור בבנק, כדי שגם את התור לא תחכה. אם משהו מתקלקל, מקרר משהו, במקום לתקן אותו, לעמול, מחליפים. אין הרגשה של תהליכים, של דבר שיש לו עליות וירידות, אבל יש תהליך. מבינים שדבר לוקח זמן, ובניין בית הוא דבר של תהליך, הוא לא דבר של אקספרס. כמו שעמל התורה הוא עניין של תהליך, כמו שבניין אישיות זה עניין של תהליך. היום בחור רוצה לראות את התוצאות מיידיות, אין תוצאות מיידיות, יש לו בעיה. אני חושב שבפרשתנו יש התייחסות לארבעת הנקודות האלה כולם. כאשר יצחק מביא את רבקה אחרי שהוא מוצא אותה, כאשר אליעזר, סליחה, מביא את רבקה אחרי שהוא מוצא אותה ליצחק, אומרים הפסוקים, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו היער, והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה ותר את יצחק, ותיפול מעל הגמל. ויאמר אל העבד, ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח הצעיף ותיכס. שואל הנציב, זה גם כן כנראה עניין של תהליך, לא אקספרס, שואל הנציב, למה התורה כותבת את זה בכלל? מה זה חשוב לנו לדעת אם היא נפלה מהגמל, לא נפלה מהגמל, פגשה אותו בשדה, לא פגשה אותו בשדה? הרי כל מה שכתוב בתורה זה נצח, זה דברים שאדם צריך ללמוד מהם לכל החיים. מה החשיבות של המקרה הזה? עונה הנציב, ותישא רבקה בעודו עומד ומתפלל, והיה אז כמלאך אלוקים נורא מאוד, ראתה ידיו שטוחות בתפילה כמלאך, על כן נבעתה מאוד מרוב פחד ובושה, כמי שמבינה שאינה ראויה להיות לו לאישה. ומאז והלאה נקבע בליבה פחד, ולא הייתה עם יצחק כמו שרה עם אברהם ורחל עם יעקב, אשר בהיות להם איזה קפידה עליהם לא בושו לדבר רטט לפניהם. מה שאין כן רבקה, וכל זה הקדמה לסיפור שיבוא בפרשת תולדות, שהיו יצחק ורבקה מחולקים בדעות, ומכל מקום לא מצאה רבקה להעמיד את יצחק על דעתה בדברים, אלא דווקא בדרך של גניבה. אומר הנציב קדוש ברוך הוא עשה בכוונה את הרגע הזה שהיא תראה את יצחק כמלאך אלוקים מתפלל והיא תרגיש שהיא לא שווה לו, ולכן היא נופלת מהגמן מרוב בושה, מרוב פחד, ולכן היא מתעטפת בצעיף, כדי שמערך הזוגיות שלהם יהיה שונה ממערך הזוגיות של אברהם ושל יעקב. וכל זה הקדמה לעניין הברכות, שכאשר היא תחלוק על יצחק ותחשוב שהברכות צריכות להגיע ליעקב ולא לעשו, הרי אז היא לא תנסה לשכנע אותו, כי היא מרגישה שהיא לא יכולה לדבר איתו, אלא היא תעשה את זה דווקא בדרך של גניבת הברכות, כמו שאנחנו רואים בפרשה הבאה. מה ההסבר הדברים? תראו רק מה נקרא תהליך. עכשיו קורה משהו שאם אני לא יודע את ההמשך אין לי פשט בו, אבל מכיוון שאני יודע את ההמשך, אומר הנציב, לכן השם עשה את זה בכוונה בגלל ההמשך. מה הוויכוח שקיים בין רבקה ליצחק? מה זה אומר לנושא שלנו? ולמה זה צריך להיות דווקא בדרך של גניבה ולא בדרך של הסבר? ולכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה כעת, כדי שאחר כך כשהיא תחלוק עליו היא תעשה את זה בדרך של גניבה ולא של הסבר. מסביר הרב הירש, כל הכבוד שאתה לא מתייאש, מסביר הרב הירש, שקוית גדול, שני בניו של יצחק היה להם שני יסודות, עשיו את הכוח החומרי ויעקב את הכוח הרוחני. יודע היה יצחק כי האומה זקוקה לשני הכיוונים, כסבור היה יצחק שעשיו ויעקב יקיימו את תעודת אברהם בכוחות משותפים, לפיכך הועיד לעשיו ברכה בעלת תוכן חומרי וברכה רוחנית הייתה שמורה עמו ליעקב. אולם מבית לבן ידעה רבקה את הכללה שבפיצול, ידעה מניסיונה שהחומר יהיה לברכה וישועה רק בבית שרוח אברהם מפעמת בו, רק בידו של זה שרוחו של אברהם מדריכה אותו, ולכן היא רוצה שהברכות לא יחולקו אלא יהיו על ראשם של יעקב. מסביר הרב הירש שהיה פה ויכוח עקרוני בין יצחק לבין רבקה, ולכן אם רבקה הייתה באה אליו בצורה של שכנוע זה לא היה עוזר, ולכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה שהיא תבוא בדרך של גניבת הברכות כדי שזה יצליח. יצחק חשב עם ישראל זקוק לשתי הכוחות, כמו שאנחנו מדברים עכשיו על כל מה שקורה, ודאי שאנחנו זקוקים לשני הדברים, לתלמוד תורה ולצהל חזק. אז עם ישראל זקוק לחומר ולרוח. ומה חושב יצחק? שכדי שיהיו שני היסודות האלו צריך שכל יסוד יעמוד בפני עצמו, יהיה חזק בפני עצמו, ולאחר מכן יהיה את הקשר. כמו אצל אברהם יש את מידת החסד, אצל יצחק יש את מידת הגבורה, ולאחר מכן יש את מידת האמת שמחברת את השניהם. ולכן הוא רוצה לתת את הברכה החומרית לעשיו ואת הברכה הרוחנית הוא רוצה לתת ליעקב. אבל רבקה ראתה בבית מה קורה כשהמרכז הוא הצד החומרי והצד החומרי לא מחובר לצד הרוחני. היא ראתה את הכללה, היא ראתה שכשמדובר על חומר ורוח, אם החומר לא מחובר לרוח החומר נהפך להיות רעל, נהפך להיות כללה, ומבינה שכאן אי אפשר לעשות פיצול. ולכן אם המערך שלה היה כל מערך אחר, היה ויכוח שלא נגמר, ובסוף הדבר יצחק לא היה נותן את הברכות ליעקב. לכן זה נעשה בדרך של גניבה. הרעיון הזה שאין אפשרות לחומר בלי רוח, רב שמעון שקופ בהקדמה שלו אומר שהחומר הוא הדבר שמכשיל את האדם ביותר, מכשילו עד תהום. ורק אם האדם מרגיש גזבר, אם האדם מרגיש שכל הכסף שיש לו זה כסף שיש לו כי השם נתן לו חלק לקחת לעצמו וחלק לתת לכלל ישראל, כותב רב שמעון שקופ בהקדמה, וכן ראו להתבונן על כל מתנות שמיים, טל שמיים, שמני הארץ, הם נתונים לכלל ישראל כולם, והתחלקותם ליחידים הוא רק בתור גזברות, על מנת שיחלקם לנצרכים לכל אחד כחלק הראוי לו, וליטול לעצמו כפי חלקו הראוי לו. אם אדם, רק כך הוא יכול לחבר בין חומר לבין רוח, להבין שבעצם החומר שניתן לו, ניתן לו בתור גזבר, ניתן לו בתור אחד שהוא צריך לתת בתור נציג של כלל ישראל, שחלק הוא משאיר לעצמו וחלק הוא נותן לאחרים. וזה לא דבר שאדם רוכש כשהוא מתחיל לבנות בית, זה דבר שאדם צריך להרגיש אותו מהיום הראשון ולהתחנך עליו. אם זה באחריות לכלל ישראל, לכל המתנות שיש לו, וכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, להשפיע על החברה, להיות מנהיג. אם זה בנתינת הצדקה, בכל מעשה ומעשה, לתת לכלל. ואדם שחי את הכלל, אז ממילא מעגל הפרנסה שלו לא יהיה המעגל היחידי שיעסיק אותו, אלא הפרנסה היא בעצם חלק מנתינה לכלל ישראל. ומה שיעסיק אותו זה עבודת השם, ומה שיעסיק אותו זה נתינה לכלל, שחלק מהביטוי שלה הוא בצורה של הגזברות של הכסף. וברגע שזה כך, אז ממילא זה חורז עם כל המעגלים האחרים, וזה לא נהיה מעגל בפני עצמו. מעגל בפני עצמו זה נהיה אם החומריות נהפכת להיות מטרה, אבל אם החומריות נהפכת להיות כלי לעבודת השם, כמו שהליכה לצבא היא כלי לעבודת השם, אז ממילא זה חורז עם כל המעגלים האחרים שהם חלק מעבודת השם. זה לגבי הנקודה הראשונה. לגבי הנקודה השנייה, החינוך למידות, יש שני דברים בפרשה שלנו שמהם אנחנו יכולים ללמוד הרבה. המדרש רבה אומר, שלושה נזדווגו להם זיווגם מן הבאר. אליעזר מוצא את רבקה בבאר, יעקב את רחל בבאר, משה את ציפורה בבאר. מה הרעיון? למה דווקא בבאר? מסביר הרב שלמה פישר בבית ישי, יש בור, יש מעיין ויש באר. בור, כל המהות שלו זה לקבל, הוא מקבל כל הזמן מהגשמים, אין לו מי שלא כלום. מעיין, כל מהותו הוא פורץ את האדמה, יש לו מי שלא. בור הוא השילוב של השניים, יש גם את המעיין מלמטה וגם את המגשמים מלמעלה. אומר הרב שלמה פישר בבית ישי, המעיין זה מה שיש לאדם עצמו, הגשם זה הדעות של אחרים, מצאו זיווגם על הבאר בגלל שאדם צריך לדעת שמצד אחד הוא לא מוותר על דעתו, יש לו את הדעה, יש לו את התובנות שלו, אבל הוא קשוב לדעתם של אחרים. בלי זה אי אפשר להקים נישואים. ופעם הולכים לפי הדעה הזאת ופעם הולכים לפי הדעה הזאת. אז לא הכוונה שאין לו דעה משלו ותמיד יהיה את הדעה השנייה, אלא יהיה את החיבור בין הדעה שלו לדעות האחרים שהוא שומע. והנושא הזה של הקשבה לדעות של אחרים יחד עם זה שיש לי את הדעה שלי, זה דבר שאדם צריך להתחנך אליו כאן בבית המדרש. הגמרא בבבא בתרא אומרת, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, כל הרואה אותה מיד מתרפא. ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם, תלעה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. מסבירים המפרשים מה זה מי שהיה חולה, דורו של אברהם לקה במידות טובות, ובגלל שהוא היה בעל תאווה לכן הוא לא יכל לגלות את ריבונו של עולם. לכן מה שדיברנו לפני שבועיים על הבירה הדולקת, על זה שאברהם נושאו מרום עיניכם וראו כל מברא אלו, להתבונן, לחשוב, לראות, לראות את כל מה שקורה בעולם ולהבין שזה קשור אליי, אני בונה את אישיותי דרך ההתבוננות. אדם שיש לו תאווה ויש לו מידות לא טובות לא יכול להגיע לדבר הזה, וזה האבן הטובה שהייתה תלויה אצל אברהם, שמי שבא אליו ראה, הוא יקרין את המידות. הוא לא היה אדם שעושה חסד, הוא היה איש חסד. לכן המדרש מדגיש דווקא אצל אברהם, כאשר מגיעים לקבורה של שרה, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, כאשר הוא קונה את מערת המכפלה, הדה הוא דכתיב רודף צדקה וחסד עם צדקה חיים וכבוד. רודף צדקה זה אברהם. למה דווקא על קניית מערת המכפלה מדברים על רודף צדקה וחסד? למה לא על האירוח של המלאכים? למה לא על כל הדברים האחרים? אומר השפת אמת, בגלל שהקבורה של שרה היא חסד של אמת. פה זה לא חסד שאני אקבל ממישהו משהו חזרה. ואם אברהם הולך ותורח כל כך וקונה את מערת המכפלה בכסף רב בשביל לקיים חסד של אמת, זה מראה שהוא איש חסד. לא שהוא עושה חסד, הוא איש חסד. זה כל מה שמפעים אותו, זה מה שקיים בו. אדם שרוצה לבנות את ביתו נכון חייב להיות איש חסד, איש שיש לו רגישות כלפי השני, איש שיודע להקשיב לדעות של אחרים, איש שיש לו עין טובה ויודע להסתכל על הדברים בעין טובה. וזה דבר שדורש חינוך, וזה דבר שדורש בניין אישיות. אז דיברנו על הסיבה הראשונה, מעגל הפרנסה כחלק מעבודת השם ולא כדבר בפני עצמו, ודיברנו כמה בפרשה שלנו נושא המידות. הרב דסלר בקונטרס החסד מסביר שלא לחינם אליעזר בודק את רבקה דווקא בנקודה הזאת של שתי וגם הגמליך השקה, ולא בשום מצווה אחרת, בגלל שעיקר הנושא של בית, אומר הרב דסלר, זה הנתינה. הנתינה והחסד הם מה שמחברים את הבעל והאישה. בכל חופה שהרב דסלר ערך לתלמידיו הוא חזר על אותו משפט, הוא מברך את הזוג שכמו שכעת הם רוצים לתת כל כך הרבה אחד לשני, הם ירצו לתת כל אחר. החינוך הזה, מה צריך השני, מה צריכה החברה, איך אנחנו מכינים את עצמנו להשפיע על החברה, מה זקוק בחבר שלי בחדר בלי שהוא בקש, כל הדברים האלה צריכים לפתח. אנחנו צריכים לפתח את הרגישות לדברים האלו, לחיות את זה. וכאן אני מגיע לנקודה השלישית, וגם היא נקודה שדורשת ביור חינוך. מדרש רבה מביא שרבי עקיבא היה יושב ודורש והציבור מתנמנם. ביקש לעוררה, אמר, מה ראתה אסתר שתמלוך על קוף קו זין מדינות, אלא תבוא אסתר שהייתה בת ביתה של שרה שחייתה קוף קו זין שנה ותמלוך על קוף כף זין בדלת. וכמובן הדברים צריכים ביאור רב. מה הקשר בין אסתר, קוף כף זין, מדינות, לחיה, לשרה, קוף כף זין שנה? איך בזה הוא מעיר את הציבור? מסביר את הדברים הרב שלמה פישר בבית אישה. מה שהיה חסר לאותו ציבור ששמע את רבי עקיבא, למרות שרבי עקיבא דורש תילי תילים מכל אות ואות, זה מידת ההתחדשות. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. זה ההתלהבות, זה השמחה, זה שמחתה של תורה. אם היה להם התלהבות ושמחה, הם לא היו מנמנמים. אבל הם כבר שמעו את רבי עקיבא בדרש הזה, ושמעו את רבי עקיבא בדרש הזה, ולכן הם מתנמנמים. מה הפשט ששרה חיה קוף כף זין שנה? והדברים הרי כתובים בתורה, לא קוף כף זין, אלא 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים, והמדרש כבר אומר, כבת זין כבת י, בכף, בבת כף כבת 100. אלא שרה, גם כשהייתה ב-127, היה לה את אותה נערות, את אותה התלהבות, את אותה התחדשות, כמו ילדה בת 10. הרב סולובייצ'יק בספרו שבוע הבא יגיע לפה הרב שכטר וידבר על געגועים ודקות מחיי הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק בספרו מדבר על זה שמה שהחזיק אותו כל השנים וגרם לו להתקדם כל הזמן מעלה מעלה בקישור עם ריבונו של עולם, זה רגש הנערות שנשאר לו, להתחדשות, להתלהבות מכל דבר ודבר. זו הייתה שרה. ומלך, אם אין בו התחדשות, הוא לא קשוב לכל מצב ומצב חדש. הוא לא כל רק דקה ודקה מנהל. אם הוא עושה את הדברים ברוטינה, הוא לא יכול למלוך. וזה אומר הבית ישי, זה הקשר בין הדברים. אני חושב שאחד הדברים שצריך ללמד פה בבית המדרש, אין שגרה. כל שגרה היא שגרה, אבל מתוך השגרה יש התחדשות כל יום ויום. עוד פשט חדש, עוד דבר חדש, עוד מעשה חסד חדש. לרדוף אחרי הדברים, כשאדם חי את זה, רודף אחרי הדברים, לעולם זה יהיה כך. אני זוכר לפני הרבה מאוד שנים, כשלא היה פה את האוטובוסים ועוד לא היה נוף הילון, והיה קשה מאוד להגיע לישיבה, לקחו טרמפים עד הגשר, בגשר ירדו למטה ועד לקחו טרמפ נוסף או הלכו ברגל. סיפר לי הרב גנץ, פעם אחת הוא לקח טרמפ, הוא ביקש מהנהג לרדת בגשר בין ירושלים לתל אביב. מגיעים ללטרון, הוא רואה שהנהג פונה, אמר לו, אל תפנה, תמשיך ישר, אני ארד. אמר לו, לא, לא, אני אקח אותך. מגיעים למשמר הילון, עד עוד לא היה את הדרך השנייה, שוב הוא פונה לתוך שעל אביב. אמר לו, הרב גנץ, כבר יותר מדי, תוריד אותי. אמר לו הנהג, תשמע, אני תלמיד של הרב ירקיאן, אנחנו קיבלנו על עצמנו בישיבה שאין יום בלי מעשה חסד. אני עורך דין, היום הייתי בישיבות כל היום ונעלתי את המשרד ואמרתי, וואו, זה הולך להיות היום הראשון שלא הצלחתי לקיים מצוות חסד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא הביא אותך לטרמפיאדה כדי שאני אוכל לקיים את ההתחייבות שלי. אז אתה רוצה לקחת את זה ממני? חבר'ה, אדם שחי כך הוא כל יום מרגיש חדש. אין אצלו עייפות, אין אצלו שגרה. זה האיש חסד שאנחנו מדברים, זה האיש תורה שאנחנו מדברים. זה לא שיש לי את האישיות שלי ועל זה מצטרף כמה דברים. אז יש שגרה, אז יש עייפות, אז יש התנמנמות. זה מה שהתורה מלמדת אותנו לגבי שרה. ההתחדשות בת 100 כבת 20, זה מה שהרב סולובייצ'יק כותב, שזה מה שהחזיק אותו. לכן ההתלהבות פה בבית המדרש, ההתלהבות מעשייה למען עם ישראל, האידיאלי, כל הדברים האלה, זה דברים שצריך לחיות אותם. אם אדם חי את הדברים, אז אין לו שגרה. או שיש לו שגרה, אבל השגרה כולה היא התחדשות כל רגע ורגע. ומכאן אני מגיע לסיבה הרביעית, ובזה אני מבקש לסיים. התהליך, ההבנה שדברים לוקחים זמן. ואברהם זקן בא בימים, אומר המדרש שימיו באים עמו. ידוע על רבינו סעדיה גאון שכל יום ויום הוא עשה וידוי חדש, כי כל יום ויום הוא הרגיש שהוא נמצא במדרגה יותר גבוהה מהמדרגה של אתמול, ממילא מה שאתמול היה לו בסדר, ממילא הוא עושה וידוי חדש. ההבנה שהיום צריך להיבנות על אתמול, ההבנה שאנחנו מדברים פה על תהליך של בנייה. העולם הזה הוא בשביל קניין העולם הבא. יעקב אבינו לא מת. הדברים הם דברים של נצח, הם לא דברים רגעיים. אדם מקריב ביקורים והוא מדבר על ארמי עובד אבי. ההבנה של לראות דברים בפרספקטיבה זה יסוד היהדות. החיבור בין עבר הווה בעתיד. וכשאדם חי את הדברים כך, אז הוא מבין שכל דבר לוקח את התהליך שלו, והוא לא מבקש הישגים של רגע. יהי רצון שבאמת נוכל כולנו לאמץ, להתחנך לאור ארבעת הנקודות האלה. הצד החומרי מחובר אל הרוח. יש לי את הדעה שלי, אבל אני יודע להקשיב לדעה של האחר. השפת אמת אומר שמה שכתוב על שרה בזין, בתקוף, בתקף ובת מאה, זה בעיקר על, למרות שהיה לה שלבים שונים בחיים, ניסיונות שונות בחיים, אבל היה לה עין טובה, לכן אצלה הכל היה בדרך של טוב. שננחל את העין הטובה הזו, שנדע להתחדש ושנדע לחיות תהליכים, ונבין שגם השבוע עם הדברים הקשים מאוד אנחנו בתהליך של גאולה. גם אם יש עליות ומורדות, הדבר צריך לא להחליש אותנו אלא לחזק אותנו בבנייה שלנו, וכך בעזרת השם נגיע לגאולה השלמה.